שהפתחום בפרק י"ב בסעיף י"ב, כן. הסעיף הזה, סעיף י"ב, בשביל להבין אותו, אנחנו צריכים להבין איזשהו כלל גדול בחיים, גם בחיי הפרט, גם בחיי הכלל, חיי הציבור, ואנושות בכלל. אולי שמעתם פעם את המושג הזה, סוף מעשה במחשבה תחילה. מישהו שמע את הביטוי הזה? איפה שמעת את זה?
בגן
הילדים. סוף מעשה במחשבה תחילה. זאת אומרת, זה גם באופן פרטי. אדם יש לו מחשבות, יש לו שאיפות, יש לו דברים גדולים שהוא רוצה לממש אותם, להגשים אותם וכו'. אבל התהליך הזה של הגשמת הרעיון, הגשמת האידיאל, הוא מסובך, הוא לא פשוט. בדרך כלל שאנחנו הולכים להגשים איזשהו רעיון, אז יש ירידה. ירידה מבחינה הזאת עד כדי כך שלפעמים מתוך שהאדם עסוק בעולם העשייה, בעולם הביצוע, אפילו שוכח את המחשבה שהייתה עומדת ביסוד כל המעשה. אני אתן דוגמה באופן פשוט. הקמנו מדינה, נכון? אני שואל אתכם, מי הקים מדינה? עם ישראל הקים מדינה. אבל המדינה הזאת, הרי היא התחילתה באיזו מחשבה. היא לא קמה סתם. אבל מתוך שאנחנו כל כך עסוקים בענייני היום-יום, בענייני ההקמה, בענייני העשייה, לפעמים אנחנו שוכחים מה עומד, מה המחשבה, מה הרעיון שעמד ביסוד המדינה הזאת. למה הקימו את המדינה הזאת? מה מקורה? מה שורשה? מתוך שאתה עסוק בכל הזמן בעולם של יום-יום, בעולם של עשייה, כל הדברים האלה. יכול לקרות דבר כזה, נכון? דוגמה ברמה הלאומית נאמר. אותו דבר ברמה המשפחתית. אדם לפעמים מתחתן. יש כאן מישהו שהתחתן פעם? אף אחד. אדם מתחתן. לפעמים, מתוך שהוא שקוע בענייני פרנסה, בענייני חומר, בענייני לילה, לפעמים מרוב שהוא כל כך שקוע בעסקים שלו, בבעיות שלו, בדברים האלה, הוא שוכח את המשפחה. שוכח את הילדים, שוכח את האישה, שוכח את הכל. יכול לקרות דבר כזה? למה? הוא עסוק בעולם של העשייה. פתאום הוא נזכר, יש לי אישה וילדים, שכחתי. צריך לחזור אליהם. אז זה הרעיון. הרעיון הוא כאן, הרב לומד אותנו, כשאנחנו הולכים להגשים איזושהי רעיון, איזו מחשבה, איזו אידאה, היא כרוכה בירידה. ירידה מוכרחת. ואיך אנחנו מתמודדים עם הירידה הזאת, ואיך מחברים את עולם העשייה לעולם המחשבה. שזה בעצם תשובה, להשיב את הכל למקורו, לשורש. בואו נראה את זה בתוך. בבקשה. יש שמחשבה יורדת ממרומי גדולתה, וממקור תארתה, כן, דף פי תת, רואים? בסעיף י"ב. יש שמחשבה יורדת ממרומי גדולתה וממקור תארתה, מפני שאחרי אשר נתגשמה במעשה ובחיים, טיפלו בה אנשים שאינם אגונים והחשיכו את יפתה. דהיינו, הרעיון הוא טוב. השאיפות הציליות. ההגשמה, שמי שמבצע את זה, הוא יכול להיות אדם שהוא באמת רחוק מאוד מהמידה של האצילות, של המחשבה, הוא חי רק בעולם של עשייה. הירידה הזאת, אומר כאן הרב, הירידה של אותה מחשבה על ידי אותם אנשי מעשה שהם התרחקו מהמחשבה, הירידה הזאת איננה ירידת עולם. זה לא ירידה נצחית, ירידה לצורך, אני רואה שאתם יודעים בעל פה, לצורך עלייה. זאת ירידה לצורך עלייה. אותו דבר נראה לתקף ברמה הלאומית שלנו. אנחנו לכאורה יורדים מבחינה אידאה, מבחינת האידאות הגדולות שהיו נאמר בתחילת המדינה או לפני קום המדינה, לכאורה יש כאילו ירידה, כי אנחנו שקועים בחומרניות, בבניית המולדת, בעשייה. אבל הירידה הזאת היא לא סופית, אלא זאת ירידה שסופה עלייה. כיצד העלייה הזאת? נראה את זה בהמשך. הירידה הזאת איננה ירידת עולם, כי אי אפשר שהטוב הרוחני והמחשבי יהפך לרע, כי אם ירידת שעה, ירידה זמנית. יש בפיזיקה חוק כזה אומר, אין חומר הולך לאיבוד. מישהו שמע על הרעיון הזה?
כן.
איפה שמעת על זה? למדת בפיזיקה. אין חומר הולך לאיבוד. עכשיו החידוש הוא אין מחשבה הולכת לאיבוד. מחשבה טובה לא הולכת לאיבוד. לפעמים זה לוקח ימים עד שאתה רואה איך שהיא מתגשמת. לפעמים זה לוקח שנים עד שהיא מתגשמת. לפעמים זה לוקח דורות עד שהיא מתגשמת. לפעמים היא לוקחת אלפי שנים עד שהיא מתגשמת. איזה מחשבות טובות היו לאברהם אבינו, וואי 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 וואי. ועדיין אנחנו בהגשמתם. אותם המחשבות הטובות. של נביאי ישראל, של חכמי ישראל. אבל לא רק זה, גם אנחנו, בינינו. אדם חושב מחשבות. לא לזלזל בשום מחשבה. מחשבה טובה לא הולכת לאיבוד. היא נרשמת באיזה מקום. לפעמים באופן מוחשי, לפעמים אדם כותב אותה ביומן, לפעמים זה מתגלה בדורות הבאים, אבל המחשבות לא הולכות לאיבוד. מחשבה רעה, מה אתם אומרים? הולכת לאיבוד או לא?
מחקת, כמו הנבואה רעה.
כן, מחשבות רעות הולכות לאיבוד. יש כזה מחק כזה, צ'יק 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 צ'יק, מוחקים אותה. נכון שהמחשבה הרעה משאירה רושם, אבל הרושם הזה הוא לא המטרה. זה משהו זמני, זה משהו חולף, זה יעבור. מחשבה רעה משולה לעלוקה, ככה אומרים חז"ל. לא יודע אם שמעתם על החיה הזאת שקוראים לעלוקה. הלוקה זה מין חיה שמוצצת דם, ושהיא מתנפחת כמו בלון, מתנפחת, 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 ומה קורה בסוף? הורגת את עצמה, מתפוצצת. וכל הרישה, כעשן תכלה. הרע יעלה בסופו של דבר. כן, לא, לא יהיה מציאות של רע לעתיד לבוא בכלל. כרגע יש פה ושם מחשבות רעות, מעשים רעים, אבל זה לא הדבר הדומיננטי, זאת לא המגמה. המגמה של הקדוש ברוך הוא הכל לטובה. לכן הרע הוא חולף. אבל הדברים הטובים שאדם הוגה, חושב, פועל, עושה, כל מעשיך בספר נרשמים. דע מה למעלה ממך, ממך, מהדברים הטובים שאתה עושה, הכל נרשם, הכל עומד לזכותך, כל אחד מאיתנו יש לו חשבון בבנק השמימי למעלה, וכל הדברים שהטובים נרשמים לזכותו. אפילו פרטי פרטים. אתה עזרת למישהו, מיד רושמים וי. עשית זה? להרבות במעשים טובים, מחשבות טובות, דיבורים טובים. לכן הוא אומר, גם הירידה, שמדובר מחשבה טובה, שהיא על פניה בשלב ההגשמה, היא הייתה בירידה, על פניה בסופו של דבר היא תהיה בעלייה. היא תתחבר למחשבה. הדבר הזה גם נרמז בקולות השופר. קולות השופר זה מוזיקה, מוזיקה אלוקית. המוזיקה הזאת יש בה חוכמה, יש בה מחשבה, יש בה מגמה המוזיקה הזאת. קולות השופר הם מורכבים משני סוגי קולות. כל אחד זה נקרא תקיעה וכל אחד נקרא תרועה. תקיעה, תרועה. תקיעה זה קול פשוט, ותרועה זה קול בכי, חז"ל אומרים. קול יבבה, קול יללה, קול בכי. אז, אבל המוזיקה עצמה זה כמו קונצרט. יש לו התחלת הקונצרט, אמצע הקונצרט וסוף הקונצרט. התחילת הקונצרט זה תקיעה, קול פשוט. מה זה קול פשוט? מחשבה טובה. הוא... הכל פשוט, הכל טוב, הכל נחמד, הכל מתוק, הכל. מחשבה טובה. אחר כך, מה זה? תרועה, אמרנו זה יבבה, יללה, כן, תרועה, שברים, אז זה קולות בכי. אוי, 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 לא כל כך פשוט. איי, 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 כואב, כואב.
התחתן.
אה?
לא רוצה להתחתן,
אה? אתה לא רוצה?
אמרתי, התחלה זה נשמע כאילו אתה
רווק. זה, כל החתנים כאן, כל החתנים כאן לפני החתונה זורחים. ממש זורחים. הקלות תמיד זורחות, אבל החתנים, וואי, איזה... אור, אור חדש של ציון תאיר. אחרי החתונה, וואי, תראה אותו על הפנים, מה קרה לך? יש לו קשיים, וצריך לחיות עם עוד נשמה. זה לא פשוט, המורכבות כבר היא לא פשוטה. פתאום כל החלום הגדול, הפשוט הזה, צריך להגשים אותו. ההגשמה, המעשה, הוא כרוך בקשיים. והקשיים כרוכים ביללה, בבכי לפעמים, בצער כזה או אחר. אבל זה לא סוף פסוק, זה בזה לא נגמר הקונצרט של השופר. בסוף מה? עוד פעם, כל פשוט. ירידה, צורך עלייה. תקיעה, בסוף תקיעה גדולה. הכל, ימות המשיח, אחרית הימים, הכל טוב, הכל. זה מבט יהודי. המבט היהודי הוא לא מתעלה מהקשיים שבאמצע. מהעולם העשייה, אבל הוא מחבר אותם לאותה מגמה בראשיתית, אותה מגמה התחלתית, מחבר למחשבה הטובה שהייתה בתחילת הדברים, דברים פרטיים, דברים לאומיים, דברים עולמיים, בכלל כל ההיסטוריה שלנו היא בנויה בצורה. זה מובן הרעיון הזה. אז זה אומר כאן, אומר שברגע שיש מחשבה טהורה, הכל בסדר, ברגע שמתחילים להגשים אותה, לממש אותה, מתחילים סיבוכים כאלה ואחרים, ונראה איך יוצאים מהם. בואו נראה. הירידה הזאת איננה ירידת עולם, כי אי אפשר שהטוב הרוחני המחשבי יהפך לרע, כי אם ירידת שעה זה דבר זמני, והיא גם כן לצורך עלייה. הירידה היא לצורך עלייה. אותם האנשים שהם קטנים באיכות, יש להם גודל כמותי. וגם מידה זו, אף על פי שהיא נחשבת כלא לגבי האיכות, אני אומר, איכות הכוונה מבחינה מוסרית, מבחינה ערכית וכו'. מכל מקום, כשהיא מצטרפת עם האיכות, היא מאתרתה וברוב עם הדרת מנה. יש כאן איכות וכמות. יש איכות מבחינת בני אדם. ויש אדם, שאתה מודד אותו באישיות שלו. אתה אומר, אדם הזה הוא אדם טוב. אדם הזה הוא אדם שעושה חסד, גומל חסדים. רק דברים טובים יוצאים ממנו. יש אדם, אתה אומר לו, אדם הזה הוא מיליונר. הוא כמותי. הוא נמדד ברכוש. כמה בתים יש לו? כמה מכוניות יש לו? כמה יש לו? הכל כמותי. הכל נמדד החומר, כי בזה מודדים אותו. אז יש אנשים שמודדים אותם באיכות, ויש אנשים שמודדים אותם בכמות. אז הוא אומר, אנשי האיכות האלה, לעומת אנשי הכמות, לפעמים הם מתגמדים, לעומת אותם אנשים שהם בעלי האמצעים, או עשירים, או שיש להם כל טוב, אנשי המעשה, זה לעומת זה. אבל הוא אומר, לא צריך לבטל את הכמות. ברוב עם, הדרת מלך. ולאו דווקא הכמות המספרית, כי אם גם הכמות הכוחנית, כמו שאמרנו עכשיו, המרץ, החפץ, לרדוף ולהשיג. לא יודע, מישהו כאן היה פעם ראה קבלן בניין רציני? לא ראיתם כאן. מישהו ראה קבלן בניין? איפה ראית? קבלן בניין, אני אומר.
כן, כן, קבלן.
זה אדם עם מרץ. אם הוא יהיה בטלה, הוא יהיה בעבור. פושר. אז יש גם כמות כוחנית. הוא אדם עם כוחות. איך אומרים בלשון שלנו? בולדוזר. הוא אדם בולדוזר. דוחף דברים, מקים דברים, וכל הדברים האלה. המרץ והחפץ ירדוף ולהשיג, לכונן את המבוקש על ידי דרכים מעשיים והתגלות הכוח. יש אנשים שהם מבחינה זאת כוחניים, מה שנקרא. אבל זה על חשבון
האיכות,
הרוח. הדם הזה הוא מחוספס בדרך כלל, יכול לפגוע באנשים, אפילו לא להרגיש שהוא פוגע באנשים, משהו כאילו, אדם כוחני.
זה לא חייב להיות ככה.
מה?
זה לא חובה שזה ככה.
תכף נראה, תכף נראה. הוא אומר, אתה קבלן בניין במקרה? לא קבלן. מישהו כאן עוסק בבניין או משהו כזה? הנה, נפתלי עוסק בבניין. נכון, צריך כוח?
הרבה.
הרבה. יש פועלים, חביבי. צריכים לעבוד. יש חומרים. יש בעיות של כסף, מימון, טטם, פפם, פפם.
זה ההבדל בין קבלן בניין לבנה לקבלן בניין אמונה.
בניין אמונה זה בניין, זה משהו אחר. אנחנו מדברים כאן על עולם העשייה. אדם שהוא שקוע בעולם העשייה, הוא צריך כוחות. כוחות נפשיים, פיזיים. הוא אדם כוחני, זה נקרא כוחני, כן. הדור שלנו, אני מוכרח לומר, מי האנשים בדור שלנו שאנחנו זוכרים אותם? אנשים כוחניים. בן גוריון כזה הוא היה אדם כוחני מאוד. בול! הוא היה נמוך, אבל היה חזק. אריק שרון כזה, בולדוזר. אנשי מעשה, צריך לדחוף, לפתח את המולדת, לבנות... זה אנשים... כוחניים, והם הם, הם, הם שולטים בדור שהחומר בו הוא חשוב מאוד. הבנייה הזאת של התשתית הלאומית שלנו, כאן של מדינה, זה דבר חשוב מאוד, נכון? ולא פעם זה על חשבון מה? האיכות, הרוח, המוסר, הדברים האלה. זה מובן, זה מה שהרב אומר. כל זה מתגלה יותר אצל אנשים בעלי חומר חזק וגס וחסרי רוח אצילי. אין בהם אצילות. אתם לא מרגישים בצער של הזולן? אתם לא מרגישים בכאב של האחרים? אנשים כאלה מחוספסים, הם באמת לא מרגישים. יש ביטוי כזה, חי מרגיש. מת לא מרגיש. לא דווקא מבחינה פיזית. אלא גם מבחינה מוסרית, מבחינה עדינות נפשית. אדם שהוא לא מרגיש את השני, וצערו, ואת כאבו, וכל הדברים האלה, ומבחינה זאת הוא מת, הוא לא מרגיש את השני. זה נקרא חי מרגיש, ומת לא מרגיש. אז הוא אומר, אותם אנשים כוחניים, גסי רוח, אנשים בולדוזרים כאלה, וכל זה, הם לא, הנושא האצילי, הרוחני, העדינות, זה לא נחלתם, כן? זה מה שהוא אומר. כל זה מתגלה יותר אצל אנשים בעלי חומר חזק וגס וחסרי רוח אצילי. המתיש על פי רוב את הכוח ביחסו לחומר. הצד האצילי כמובן. וכאשר המחשבה צריכה לקנות לבסיס חומרי, דיינו לממש אותה, לבצע אותה, דרכה לרדת ממעלתה. זה, שאלתם אותי אם זה מקרה או לא מקרה, זה לא מקרה. אתה רוצה להגשים דבר, תדע לך, זה כמו עץ שהשורש זה המחשבה, הענפים זה הביצוע, והענפים כמה שהם גדולים יותר, מתרחקים יותר מהשורש. זה טבעו של ענף. לכן, אנשים שחיים בעולם של עשייה, לא פעם מתנתקים מעולם המחשבה, עולם המוסרי, עולם הרוחני. זה מובן עד כאן? מובן?
אז איך הם שומרים על החיבור הזה, הרב?
כשזה אנחנו צריכים לגמור את המאמר. תכף תראה. זה בדיוק מה שהרב רוצה ללמד אותנו. איך מחברים את העולם הרוחני לעולם המעשי? זה נקרא תשובה, להשיב את הענפים לשורשם. ועל מי מוטל הדבר הזה? לחבר את עולם העשייה לעולם הרוח.
הנביא גם.
מי?
גם לנביא.
תכף נראה, נלמד את זה, הוא מדבר על הדבר הזה. הנושא הוא תשובה, כן? כאן דובר גם באופן אישי, אבל גם באופן לאומי. איך לקחת את כל הדור הזה, שהוא שקוע כל כך הרבה בעשייה, בעולם של עשייה, איך לחבר את כל הדור הזה לעולם הצילי, לעולם רוחני, לעולם מוסרי? איך לחבר את הדברים האלה? זאת תהיה המשימה של, הדור שלנו. אחרת, אם אנחנו נהיה רק שקועים בחומר, אז באמת המצב הוא יהיה בלתי נסבל, נאמר ככה, מבחינה לאומית וגם מבחינה אישית הדבר הזה. על זה הוא מדבר כאן. בסדר, רק נראה קצת סבלנות, נראה את התהליך. בפרק הזה, כששקועים בחומרניות ובעשייה רק, הנה מושלכת אותה מחשבה אצילית שהייתה בהתחלה לארץ, ופריצים באים בה ומחללים את קדושתה של אותה מחשבה. אבל יחד עם זה, מתרבים אוכלוסיה, הכמות גדלה, והתגלות האומץ החומרי הולכת ונוספת. כל זה הולך ומתפתח. אני אתן לכם משל שתבינו. אני לא יודע אם שאלתם את עצמכם פעם את השאלה, למה עם ישראל נולד במצרים ולא בירושלים? איפה יותר טוב להיוולד? במצרים או בירושלים? איפה הייתם מעדיפים להיוולד? במצרים או בירושלים?
בירושלים.
למה בירושלים?
הכל טוב פה.
ההבדל בין מצרים לירושלים, כי כאן זה דבר איכותי, ירושלים. במצרים, כל מה שמאפיין את המצרים זה ריבוי. פרו ורבו. ודווקא במקום השפל הזה, דווקא המקום הירוד הזה, שמה כל הריבוי, שמה מצרים משולה להיריון. שמה ההיריון של עם ישראל. ויציאת מצרים משולה ללידה. דווקא במקום הזה, העניין, אלא זה מה שהרב אומר כאן. בזמן הירידה החומרית, מתרבה הכמות. כמו אותו עובר שהוא מתחיל מזרע מיקרוסקופי, מדבר קטן, והוא הולך ומתפתח במהירות עצומה לעובר. ולאט לאט 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 הוא גדל עד שהוא יוצא כתינוק ממאי אמו, אבל יותר מזה, אותו תינוק ממאי אמו, התינוק הזה שנולד, כל מה שעוסקים בו זה רק בחומר. לאכול, לשתות, הוא הולך וגדל פיזית, גדל, 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 עולה במשקל, ואותו תינוק, שנולד תינוק, כידוע, שואלים שאלה הראשונה, שואלים את האבא, את האמא, כמה הוא שוקל? כמה שקלת כשנולדת? אפילו הוא זוכר את זה, איך אתה יודע? אם שלך לא תשכח את השלושה קילו 200 בשר שנולד לה, יצא לה מהבטן. זה מקל עליה. כמה הוא שוקל? בעזרת השם תתחתן, אני מקווה שהקלה לא תשאל אותך, כמה אתה שוקל?
אני אשאל אותך.
אוי ואבוי לך. אלא, מה שואלים מתחת לחופה? כבר שואלים, איזה בן אדם הוא? בן אדם טוב, בעל מידות. הצד האיכותי משחק. מה אומר כאן הרב? הרב אומר שאנחנו שקועים בחומר. הצד הכמותי הוא תופס מקום. מכל הבחינות. גם ריבוי העם, כמו שנולדנו במצרים. המספרים, הסטטיסטיקות, הכל. הבורסה עולה, הבורסה
יורדת.
הכל זה סטטיסטיקות. הכל זה וירטואלי, הכל זה על המחשבים. מספרים, מספרים, מספרים. הכל מספרים. איפה הנשמה? לאיפה הנשמה? מה, כל העולם זה בורסה? אני שואל אתכם.
לא.
איך אתה יודע? אתה לא משחק בזה, אתה לא יודע. יש נשמה, מתי היא מתגלה? כמו אותו בחור שגדל, אותו דבר עם ישראל. היום מה שמעניין אותנו זה ריבוי היהודים בארץ ישראל. כמה יהודים כבר יש בלי עין הרע? 5.5 מיליון. כמה יהיו עוד 10 שנים, מי יודע?
כמה
סגנים שערו? לא, לא תלוי בן. כמה יהודים יהיו עוד 10 שנים?
12.
לא יודע, עוד כמה מיליונים, בוודאי. אז כמו שאצל האדם, האדם, הילד שהוא גדל, הוא גדל פיזית. המשקל שלו עולה. אבל בגיל מסוים המוח מתגלה. אותו ילד שמקודם היה ילד ושקלו אותו בקילוגרמים והוא עלה במשקל, עלה בגובה וכל הדברים האלה, פתאום בגיל מסוים הוא מתחיל להיות בן אדם. בר מצווה, מידות, תורה, מעשים טובים. פתאום המשקל לא תופס מקום. אבל המשקל היה תנאי שיתגלה הממד הרוחני שלו, הממד הנפשי שלו, הבגרות שלו. כי אם הוא היה נשאר בקטנותו, בכמה גילוגרמים, זה לא היה מתגלה. אותו דבר מבחינת הלאום. אנחנו היום בדור שעם ישראל גדל פיזית כאן. סטטיסטית הוא גדל כאן. 5.5 מיליון יהודים. הרב סיוד היה נוהג שאומר, רוב העם היהודי יהיה בארץ ישראל, יהיה כאן שינוי רוחני גדול מאוד. כמו נער או ילד שהוא גדל ומגיע למשקל מסוים פיזי, פתאום מתחיל לחשוב אחרת. פתאום הוא רואה את העולם אחרת. פתאום יש לו תבונה, יש לו חוכמה, יש לו רצון לגלות דברים חדשים וכל הדברים האלה. אותו דבר מבחינה לאומית. אנחנו לא רחוקים מזה שרוב העם יהיה בארץ ישראל. מתי רוב העם יהיה בארץ ישראל? אומרים שיש 13 מיליון יהודים בעולם בערך. מתי זה יהיה הרוב?
עוד מיליון שלנו
לארגן. עוד מיליון, אנחנו על הסוס כבר. יהיה מהפך רוחני. נגיע לבגרות, לבשלות, מבחינה לאומית. ופתאום הממד הערכי, הממד הרוחני, הממד המוסרי, ישראל אור לגויים, כל הדברים שבאמת מייחדים אותנו, זה יהיה הדבר המרכזי. והסטטיסטיקות, כמה חומר, כמה זה, כמה בורסה, כל הדברים האלה, הם כבר יהיו משניים לעומת הדבר העיקרי. זה כמו אדם שהוא בונה בית. אתה בונה בית, אז אתה עסוק בבית. בלבנים, בברזל, בחול, בכל הדברים האלה. אבל זאת לא המטרה. המטרה היא מה יהיה בתוך הבית. זאת היא המטרה. המטרה, מי יגור בבית ואיך יתנהגו בבית ומה יעשו עם הבית הזה? פתאום אותו שלב של בנייה כבר מאחוריך. זה כבר לא הבעיה, הבעיה היא לבנות את הבית מבחינה רוחנית, בתוך הבית עצמו. אותו דבר מבחינה לאומית. אנחנו כרגע פועלי הבניין. אנחנו עוסקים בבניין הבית הלאומי שלנו. ובמילא עסוקים בחומר ועוסקים בדברים האלה. אבל זה לא סוף פסוק. המטרה היא לצקת תוכן לתוך הבית, רוח לתוך הבית, הבית הלאומי. זה המטרה. אי אפשר לבטל את החלק החומרי. צריך את החלק. אי אפשר, אם לא יהיה בית, אז גם לא יהיה תוכן. אז צריך לבנות את המולדת. אני תמיד אומר לדור שלנו, זה נקרא דור ההסתדרות. שאלו אותי למה קוראים זה הסתדרות. היה פעם ארגון כזה, קראו לה הסתדרות, אני לא יודע אם שמעתם על זה. שמעתם על
ההסתדרות? של העבודה, לא?
אתם צעירים, אתם לא זוכרים את זה. אבל אני גדלתי על ההסתדרות. לא שמעתם על ההסתדרות.
עדיין יש
הסתדרות. יש עדיין את ה...
עבודת פועלים, פעם זה הפוליטיקה.
אתם לא זוכרים. אבל פעם ההסתדרות זה היה הגורם הכי חשוב במדינה הזאת. מי ששלט בהסתדרות, שלט במדינה. זה היה דבר ידוע. עוד לפני קום המדינה ההסתדרות הזאת. מה זה היה ההסתדרות? למה קראו לזה הסתדרות? למה לא קראו לזה ישיבה, אני יודע? אלא המטרה של הדור ההוא והדור הזה במידה מסוימת זה להסתדר בחיים. להיות מסודר, מה שנקרא. כמו שהוריי זיכרונה לברכה תמיד אמרו לי, דוב, לא מעניין אותנו מה תעשה. דירה יש לך? עבודה יש לך?
הכל, הכל הסתדר. כאילו, הבית זה הדבר הכי חשוב, זה נכון. צריך דירה, צריך עבודה, אבל צריך גם יותר מזה. לא רק דירה, לא רק בית, צריך גם תוכן. מי יצוק את התוכן לתוך הבית הפרטי ולתוך הבית הלאומי? מי ייקח את כל החומרניות הזאת? מי ייקח את כל עולם העשייה הזה? מי ייקח את כל המפעל האדיר הזה ויגלה את התוכן שלו? לא שהוא נגד החומר. כמו שאנחנו לא נגד ההתפתחות של הילד או הנער, אנחנו בעד זה. אבל צריך לגלות את התכלית, את המטרה של כל הבניין הגדול הזה שנקרא מדינת ישראל. זה מובן. על זה מדבר כאן הרב. מי התפקיד שלו? מי צריך לעשות את הדבר הזה? בואו נראה את זה בתוכו. בפרק הזה, הנה היא מושלכת לארץ אותה מחשבה, אותם אידיאלים, אותם דברים, ופריצים באים בה ומחללים את קדושתה. אבל אם זה מתרבים אוכלוסייה, ברוך השם, כשהרב כתב את זה לפני זה פחות מ-100 שנה בערך, היו מעט מאוד יהודים כאן, היו כמה עשרות אלפי יהודים בארץ. היום כבר מה יש? מיליונים ראינו. והתגלות האומץ החומרי הולכת ונוספת עם ההתפתחות. הדברים הולכים כך עד בוא התור. תור זה זמן. עד שמגיע הזמן שמתעוררים עדיני לב, חמושים בכוח צדקת השם, בודדים בתוך עם ישראל, והם עולים עד ראש הפסגה של מקור טהרת המחשבה ומתעמקים בתוכיותה של המחשבה ומכניסים בה את התואר שבנשמתם, את כוונותיהם העדינות ומחשבותיהם הזכות. ניקח דוגמה, דיברנו כאן, זה גם ברמה האישית או גם ברמה הלאומית וגם ברמה העולמית. למה הקמנו מדינה? מי יודע? לא, אתם לא יודעים למה
הקמנו.
איפה למדת את זה? ואם לא הייתם מכונים, לא היית יודע, נכון? נכון או לא? אז זה מה שאומר כאן, עד שיקימו אנשים בעלי מחשבה וישאלו את השאלה הפשוטה הזאת, למה? הקמנו בית. מה עומד ביסוד הבית? מהי המחשבה התחילה? הבית זה המעשה, סוף מעשה במחשבה תחילה. הקמנו את הבית השלישי, זה צריך לדעת. מדינת ישראל זה התחלת הבית השלישי. אנחנו מדברים על הבית הראשון או הבית השני, הכוונה היא לבית המקדש. ובית המקדש זה לא בית פרטי. בית המקדש זה בית עולמי, צריך לדעת. בית המקדש זה תחנת כוח רוחנית שמאירה לאנושות כולה, לעולם כולו. כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים, ירושלים אורו של עולם. אלא מה, אנחנו פועלי בניין בתחילת הבניין. יש הבדל, כשבונים בניין, בין הארכיטקט, המהנדס, הקבלן ופועל הבניין. מה ההבדל בין האנשים האלה? כן?
פועל הבניין, הוא לא יודע בדיוק מה יש בסוף.
הוא לא אומר לו, תשמע, תעמוד כאן, תשים בלוקים, זהו. מה, מו, מי, איך, למה, כן?
אתה כבר יודע מה...
הקבלן, פחות או יותר יודע. מי יודע הכי, הכי טוב, מה קורה כאן? ארכיטקט. אבל גם ארכיטקט לא כל כך, למה? היזם! היזם! מי זה היזם? בא למחשבה. בא אדם אחד יזם, הוא אומר, חבר'ה, אני רוצה כאן ישיבה. הוא בא אל הארכיטקט, אומר, תשמע, אני רוצה כאן ישיבה. הארכיטקט מתחיל לרשום איך תראה לראות הישיבה. אבל המחשבה של היזם היא העיקר. זה למדתי דרך אגב על מכון מאיר. אני למדתי, כאן בבית הזה, כשעוד לא היה, היה כאן מגרש ריק. והתגלגלו הדברים בסייעתא דשמיא, אלוקים עזר לנו, ובנינו כאן בית. אבל תהליך בניית הבית התחיל מזה שרצינו לבנות בית. ואז קראנו לארכיטקט, ואמרנו לו, ארכיטקט, תגיד לי, אנחנו רוצים, מה אתם רוצים לעשות כאן? תן לנו לחשוב, פנימיה, בית מדרש, חדרי מגורים, חדרי פה, חדרי שם. מה אתם רוצים? אתה יודע מה? תן לנו לחשוב. שלח אותנו, תעשו פרוגרמה, הוא קרא לזה. תוכנית, מחשבה. מה אתם רוצים? את מה שאתם רוצים, אני אעלה על הנייר כסרטוט, כמחשבה. אחרי שהוא סרטט וזה מצא חן בעינינו הרעיון הזה, לפי המחשבה שלנו. המחשבה התחילה להתגשם בסרטוטים. אחר כך התחילה, באו המהנדסים, מהנדסי הבניין, אלו לדע על סטטיסטיקות, על מספרים, ועל תוכניות מפורטות. בסוף באה הקבלן, אחר כך באה פועל הבניין. יש כזה תהליך ממעשה, ממחשבה עד למעשה. אותו דבר המדינה, סליחה שאני הולך למדינה. מי הוא הארכיטקט כאן? מי הוא היוזם כאן? של מדינת ישראל. נו, יפני אמר הקדוש ברוך הוא, איך אתה יודע? קורא הדורות מראש. הקדוש ברוך הוא, ההיסטוריה היא לא מקרית. ההיסטוריה של עם ישראל והאנושות כולה, זה לא גיבוב של מקרה כזו או מקרה אחר. יש כאן תוכנית שמתחילה מבראשית עד אחרית הימים. בינו שנות דור ודור, אנחנו אומרים. ואנחנו חלק מהדורות, אנחנו הדור הזה, כל דבר יש לו תפקיד בשרשרת הדורות, נאמר ככה. אז הגיע הזמן, נעת לחננה, אחרי 2000 שנות גלות, שהיינו בחושך באיפה שהיינו, הגיע הזמן לבנות את הבית השלישי לפי התוכנית האלוקית. זה התוכנית של הקדוש ברוך הוא. זה שאני פועל בניין ואני לא מבין מה אני עושה כאן, ורק אומרים לקחת בית או לבנה ולשים, זה לא מבטל את התוכנית, התוכנית קיימת. הוא, ריבונו של עולם, עומד מאחורי כל התוכנית הזו. באים החכמים, הנביאים, הם הארכיטקטים. הם מסרטטים, אומרים, רבותיי, תקום מדינה, קיבוץ גלויות, כל התוכנית הזאת היא כבר כתובה אצל החכמים ואצל הנביאים. וכל זה לפי הרצון של הקדוש ברוך הוא. ואנחנו מקשימים את הרעיון בסך הכל. אנחנו פועלי הבניין. אז למה הקימו את המדינה, מי יודע? למה? בית שלישי! אבל נשארתם שאלה נוספת, בשביל מה בית שלישי? למה צריך את הבית הזה, בית שלישי? יש אנשים שבכלל לא מנתן גם לא בית ראשון ולא שני. מה זה הבית הזה? הבית השלישי הזה. מה המטרה שלו? מה הפונקציה שלו? מה התכלית שלו? מה הוא בא לעשות בעולם? למה אנחנו שותפים בעצם? מה, חלק ממה אנחנו? זה דבר חשוב מאוד. זה מובן הדבר. אז זה אומר כאן הרב, אנשי המעשה לא מודעים לזה. הם עסוקים בעשייה, הם פועלי הבניין, הראש שלהם ראש קטן, הם בונים סליק כבישים, ועושים חקלאות, ועושים תעשייה, וסוללים רכבת, ובונים את הגשר המיתרים, יושב בשמיים למעלה צוחק, ואומר, איזה נחמדים, עושים מפעל אדיר, לא מודעים בכלל מה הם עושים, אבל עושים מפעל אדיר. אבל מי שהולך לקרוא את התוכניות של הבורא שכתובות בתורה שבכתב שבעל פה, אורו עיניו, אשרינו מטוב חלקנו. פעם לא היה לנו אפילו מגרש, לא היה לנו, היה לנו רק רעיון, בלי מגרש. היום יש לנו ארץ, יש לנו מגרש. הר הבית בידינו. נכון שיש שם כמה מוסלמים יעופו משם בעזרת השם. אבל... אבל אנחנו בתהליך, אנחנו בתהליך מואץ של בניין הבית השלישי שתפקידו לגאול את האנושות, לגאול את העולם, להביא אור, להביא טוב לעולם. זה התפקיד של מדינת ישראל בהתפתחותה, בהמשך הדרך. זה מובן הדבר. אלה בעלי הרעיון, אלה החכמים, הצדיקים, שהם רואים את המפעל, ולא נגד המפעל. הם רואים את המגמה האלוקית, את הרצון האלוקית, את המחשבה האלוקית, בכל עת שנוטים, בכל יהודי שעולה לארץ, בכל תינוק שנולד בארץ ישראל, בכל אירוע כזה או אחר שמתקיים במדינת זה, חלק מהתהליך של הבנייה של הבית השלישי, שהוא בעצם גאולת לא רק עם ישראל, אלא גם האנושות כולה, העולם כולה. זה מובן הדבר. הם משיבים את כל עולם העשייה לשורשו, למחשבה שלו, לדבר. זה מובן ה... כן, רצית לשאול משהו?
אני אומר ש... מה זאת אומרת לבנות
בניינים? מה?
מה זאת אומרת בנייה חומרית? לבנות בניינים, לפתח...
כן, אנשים עוסקים בחומר, אבל מרוב ששקועים בחומריות, שוכחים את הרוח. אבל הרוח היא לא הולכת לאיבוד. המחשבה לא הולכת לאיבוד. זה משהו, במחשבה הטובה לא הולכת לאיבוד. המחשבה הזאת היא בגניזה, זה נקרא. היא נסתרת. היא קיימת בכל דבר. ואנחנו, ברוך השם, שותפים. כתוב, אנחנו, יש סייאטה דשמיא, יש בדיוק כזה סייאטה לישמיא. סייאטה דשמיא שאלוקים עוזר לנו. אבל יש סייאטה לישמיא, ביטוי כזה, שאנחנו עוזרים לאלוקים בתהליך הגאולה. ואיך אנחנו עוזרים לאלוקים בתהליך הגאולה? בונים את המולדת. ולכן, לא משנה אם הוא דתי או לא דתי, מפלגה הזאת או מפלגה... אתה שותף למפעל הגדול של בניין המולדת, שזה התחלת הבניין, הבית המקדש השלישי, שהוא אורו של עולם. להביא טוב לעולם, להביא אור לעולם. זה מובן הרעיון. מי יודע את הדבר הזה? זה אומר כאן הרב. לא הרבה יודעים את זה. הרב יודע את זה, אבל לא רק הרב. גדולי ישראל, חכמי ישראל, הם יודעים את המגמה, את המחשבה בראשיתית. מה עמד ביסוד, או מה עומד ביסוד כל התחייה של העם היהודי כאן בארץ ישראל. זה מובן הדבר. בוא נראה את זה בתוכו. והם עולים עד ראש הפסגה של מקור טהרת המחשבה, ומתעמקים בתוכיותה, מכניסים בה את התואר שמנשמתם, את כוונותיהם העדינות ומחשבותיהם הזכות, שיש להם דרך אגב השפעת. מחשבה יש לה השפעה, צריך לדעת. המחשבה היא מאירה את הנשמה, היא מאירה את העולם. ומתוך כך, זו המחשבה הכללית בעצמה, שמפני מחוביה הרוחניים, מדקירת הקוצים הסובבים אותה, דהיינו כשושנה בין החוכים. נכון שעולם העשייה, עולם הבנייה הוא דוקרני, זה דוקר אותה, אבל זה חלק מהתהליך. היא מוטלת עייפה אותה מחשבה בחולשת כוח, בתרדמת מוות לפעמים, וכמעט באין רוח חיים, אבל מתעוררת היא ומתחלת להשפיע על הניגשים אליה, טל חיים בעוד גבורה מפנימיותה, ואז מתעלים בעילויה של המחשבה כל הדבקים בה. דוגמה, זה הרב קוק בעצמו. הוא אומר, אני רואה, למרות שהוא חי לפני 100 שנה בערך, והיו כאן קשיים עצומים, אני רואה אורות. אמרו לו, הרב, חושך! איפה האורות? הוא אומר, כן, אני רואה בניצנים האלה, בנבטים האלה, בהתחלות האלה, בדברים הקטנים האלה, אני רואה כבר אור גדול. זה כמו תינוק שנולד, רואים נשמה גדולה, למרות שהוא תינוק בסך הכל. הוא כבר ראה, מה נאמר אנחנו? ודאי וודאי, זה אור גדול יש כאן. התפתחות אדירה של עם ישראל, של ירושלים, של מדינת ישראל, בלי עין הרע. וגם אותם אשר דבקו בה בימי עונייה הרוחני, אשר על ידי זדון ושובבות רשע שרו מהדרך הראשית, הכוונה אלה שפרקו עול תורה ומצוות, והיה דור כזה שפרק, או היום לדרך אגב זה הפוך, אתם יודעים, שיש תנועה גדולה של בעלי תשובה, אתם שמעתם על זה? לא שמעתם על זה?
שמעתי.
איפה שמעת?
במחנה.
לא, באמת, כל אדם שלישי ברחוב הוא כבר ממש בדרך לתשובה. יש לי 1,000 הוכחות לדור. להוכיח לכם את זה?
נכון,
נהיה. תלכו, תלכו ברחוב. סתם, שלושה אנשים תגיד לי, מה דעתך על השוב ליהדות? טוב או לא טוב? מה אתה אומר? אני חושב מכל שלושה שניים יגידו מצוין. יגידו זה טוב מאוד, אבל זה טוב. כמו בשבת סיפרתי שהיה כאן תמיד, שלמר סיפר לי שהיה לו חבר, שעמד, הייתה לו חברה, לא דתי, הוא גם לא היה דתי. ועמדו להתחתן. ברגע האחרון, לפני החתונה, לפני שהתארסו עוד, אז הוא רוצה להגיד לה, תראי, לפני שאנחנו מתארסים, אני רוצה להגיד לך בסוד משהו, אבל אני חייב להגיד לך את זה. את יודעת מה? אני החלטתי להניח תפילין. אני רוצה לשוב ליהדות. מה? ביי, שלום. טוב, אחרי זה היא פגשה עוד בחור. ועוד פעם, עוד אותו עומדים להתחתן, אז הוא אומר, אני מוכרח להגיד לך, באמת, אני החלטתי לשמור שבת. והייתה אומרת, מה קורה כאן? היא הולכת לבחור השלישי, מה קורה? היא אומרת, תגיד לי, אתה רוצה? הוא אומר, בטח, אני לומד במכון מאיר. הוא אומר, וואי, וואי, וואי. טוב, אני יכולה לחזור בתשובה. סיפר את זה לפני כמה שנים. אתה רואה, נוער, אנשים מתעניינים, מחפשים את עצמם, מחפשים את דרכם. כמעט בכל מקום, אני אומר באופן רוחבי, זאת אומרת, זה לא באוכלוסייה הזאת או אוכלוסייה... בכל מקום כמעט אתה רואה, בצבא, בעבודה, בקיבוץ, בכפר, בכל מקום, בעיר, אתה מוצא אנשים שמחפשים היום דרך ליהדות, ברוך השם, בלי עין הרע. כן, שאנחנו באמת בתהליך של תשובה, זה צריך לדעת. נכון שהיה דור שהתרחק מהיהדות, הדור הקודם, דור העשייה, דור שבנה את המולדת, שבאופן מוכרח הוא היה תקוע בעולם של עשייה והתרחק מאותם מחשבות, אותם רעיונות, אותם. אבל אנחנו כבר בתהליך של המטוטלת הלאומית שלנו, הולכת וחוזרת אל השורשים, אל המקור, אל מה שאנחנו צריכים להיות. וגם אותם אשר דבקו בה בימי עונייה הרוחני, אשר על ידי זדון ושובבות רשע, שרו מהדרך הראשית הסלולה, הכוונה מהיהדות, למגמתה של המחשבה, הרי בסך הכל המחשבה הייתה להקים בית שלישי, אבל הם שרו מכל הדברים האלה. אינם גם הם מתעלים עמה ושווים על ידה, בתשובה בהירה ועליונה, במעוף נשר, בקלות נפלאה, שאין דומה לה בכל גילוי של חזיון תשובה הבאה מצד התורות, הכוח הטוב של הנפש פרטית. גם כשאדם באופן פרטי עושה תשובה, הוא מואר אדם הזה. אדם שבאמת עושה תשובה, הוא מואר. אבל כאן הוא מדבר בצד הלאומי, הוא אומר. יגיע הזמן שהוא אומר שזה יהיה דבר נפלא. כל עם ישראל יתעורר, זה לא יהיה נחלת בודדים, יהיה נחלה לאומית, זה יהיה, כולם יאמרו, אנחנו שווים אל עצמנו, שווים אל אמונתנו, שווים אל המחשבה הבראשיתית של עם ישראל, מתגלה הנשמה הטובה של עם ישראל בגדול, ואנשים יתחברו, יראו במדינה ובתחיית עם ישראל, יראו בזה דבר מקודש, ערך מקודש. המחזה הזה, של תשובה לאומית, שעם יחזור בתשובה, המחזה הזה אומר הרב, כמו נביא, ברוח הקודש, בוא יבוא ולא יאחר. אני אזכר ברב יואב מלכה, אתם מכירים את הרב יואב מלכה? מישהו כאן מכיר את הרב יואב מלכה? איך אתה מכיר אותו?
הרב האישי שלך.
אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל הרב יואב מלכה, הוא בא מקיבוץ כנרת, קבוצת כנרת. וכשהוא חזר בתשובה אחרי כמה זמן הוא התחתן והוא החליט שהוא רוצה להתחתן בקיבוץ עצמו, בקיבוץ כנר. הוא ביקש ממני שאני ארוך את החופה והקידושין. טוב, הסכמתי לעוד ונסעתי לקבוצת כנרת, הייתה חופה, היה יפה מאוד, באו תלמידי מכון מאיר, באו החברים מהקיבוץ, כולם, היה שמח. אבל אמרתי משהו מתחת לחופה שהרב יואב הזכיר לי, אני, הרבי הזכיר לי את הדבר הזה. אמרתי למעמד כולם, גם החברים של הקיבוץ, שבטבע יש מה שנקרא בצמח שנקוראים לו חצב. חצב זה, מי שמכיר את הטבע יודע, הוא בא בסתם. בסביבות חודש אלול בערך. חודש אלול בערך. זה, אפשר לומר, החצב הוא הצמח הראשון בשדה, שהוא ככה פרח גדול כזה, עמוד כזה גדול, שהוא פורח הצמח הזה. ואומרים שיש ביטוי כזה, החצב מבשר את בו הסתם. לחרוזים ככה. החצב מבשר את בו הסתם. אז אמרתי, מתחת לחופה, אמרתי להם שם לחברים, תראו, יואב הוא חצב. הוא מבשר את בו הסתם. אבל מה, בחורף, באביב, אחרי שורדים גשמים, אז כל השדה פורח. לא אין איזה פרח אחד. הכל פורח, הכל זה. אמרתי גם ככה, היום, בקבוצת כנרת, יש כמה חצבים. אבל מה, יגיע הזמן שכל חברי כנרת וכל עם ישראל ילכו בדרך הזאת של הפריחה הזאת, שהשדה יתרומם ויפרח ויעשה. זה בדיוק מה שהרב אומר כאן. אז הוא אומר מפורש, הוא אומר, יגיע הזמן, הוא אומר, שאומר, כנשר, בקלות נפלאה שאין דומה לה, בכל גילוי של חזיון תשובה הבאה מצד התעוררות הכוח הטוב של הנפש פרטית, המחזה הזה שהתעוררות כללית של עם ישראל, שכל עם ישראל בו יבוא ולא יאחר. אור השם המעולף בערפילים, הנסתר, הגנוז בנקודת ציון היסודית, כן, הרי זה הציונות, זה מלשון ציון, כן, היסודית יופיע, כי מציון תצא תורה, יעלה מעמק הבכה את מקדש מלך עיר מלוכה וכל אגפיה, ועמה יעלו כל המחזיקים בכנף מעילה, הקרובים והרחוקים לתחיית אמת וישועת עולמים במהרה בימינו. אמן. אמן. יישר כוח.